המעשי של אדם בכל מיני מיצורים עצבים מסוימים לבחור בין טוב לבין רע. שטף של הרבה מאורעות שפוקדים את האדם, והם כל פעם יש לאדם בחירה, כמו שקראנו אותה, בחירה בינארית כזאת של או טוב או רע, שזה בעצם במידה מסוימת האם להתאים את עצמי אל הרצון האלוקי או להתנכר לרצון האלוקי. ושם בא לידי ביטוי מושג הבחירה הגלויה שלנו. אבל הוא אומר, הבחירה הזאת היא רק קצה קרחון של בחירה הרבה יותר עמוקה, שאתה מכנה אותה כאן בחירה כמוסה, או הבחירה הצפונה, יש כל מיני ביטויים שהרב מתייחס למושג הזה של הבחירה, שבעומקים שלה, כמו שהוא אומר, לא קשורה רק למדרגה המודעת שדכה אנחנו פועלים, קשורה לכל מיני תהליכים על מודעים שהולך, רק שאני רק אשתיק את הלב, שכל מיני מלווים אותנו, שצד שכמו שהוא אומר, שהיא שמה את המערכות לפי מדרגותיהן מגדולי המציאות עד קטניהם. אז בניגון הפשוט זה נראה שדווקא הבחירה הכמוסה או הצפונה לא קשורה למידה של חירות ושל בחירה שאדם מלחום שתי דברים, אלא זה משהו נראה בהקשר הפשוט כמה שהוא הווייתי כזה, שלפיה יש חילוקי מדרגות מגדולי המציאות עד קטניהם, שההשקפה הפשוטה חושבת שדווקא הבחירה הכמוסה יש בה פחות חופש ופחות מקום להחלטות של האדם, אלא זה יותר במשות ככה זה יכול להתפרש, כאילו שהקדוש ברוך הוא כי בחר השם בעמו, כי בחר השם בציון יבא למשה ולא, שזה בעצם יותר שהקדוש ברוך הוא בחר דרכנו ומגלה את רצונו דרכנו, שזה בעצם הצד הסמוי שנמצא מתחת לפני השטח. וכל הבחירה הגלויה שלנו היא רק שיקוף וביטוי של המדרגה הפנימית העצמית הזאת שקשורה לתהליכים אלוקיים יותר, פנימיים יותר, שמובילים את הדברים. ואני מתאם, אנחנו בזאת השם עוד מעט נחזור ככה ללמוד בנחת את כל הסוגיה הזאת, אבל בהקשר הפשוט זה נראה שהרב כאן בעצם בא לומר שכל תפקיד הבחירה שבידי אדם היא עזר כדי לאפשר לאדם לגלות נקודה יותר גורלית, יותר עמוקה, יותר פנימית שקיימת בו. אבל הסוגיה היא לא דווקא הבחירה, זה רק הצורה שדווקא אדם רק מחדד מה מתאים לו, כי דבר שאצלנו אדם בוחר מתוך בחירה יותר משקף את ההזדהות שלו עם הדברים, למעט דבר שאדם עושה מתוך אונס שזה נראה שבא לה מבחוץ. אבל הנקודה היותר עקרונית שמסתת מאחורי הבחירה זה איך היא מתאימה את עצמה למקומות יותר גורליות, יותר שורשיות, שבהקשר המיוחד הזה, אז אולי כמו שכל האיגרת רש פי ג' בעקבותה שינן ת' דרך זה הרם מסביר את כל סוגיית סגולת ישראל, שלכאורה זה לא הוגן, למה ישראל אף על פי שחטא ישראל הוא, ויש בנו איזושהי נקודת פתיחה שמתועדפת על פני עמים אחרים שהם לא באו לחום תוך הבחירה החופשית הגלויה שלנו. וכבכל הרב רוצה לומר, אבל אתה צריך להאמין שכל סוגיית הבחירה היא רק ביטוי למשהו יותר עמוק, למשהו יותר שורשי, למשהו יותר פנימי, שמבטא מה עצם הטבע שלך, מה עומק הטבע שלך, שזה קשור אל הבחירה הכמוסה. ככה זה יכול לדברים להתפרש. אנחנו זאת השם בהמשך אחרי שנקרא את פסקה כ"ח, וקצת נרחיב את מה זה בכלל מושג חופש, ונראה קצת את הדברים של הרב איגרות, אז אולי ככה את הדברים קצת יותר יקבלו קצת ניגון אחר. אבל כן חייב לומר שבקריאה הפשוטה של הפסקה כאן ככה נראים פני הדברים. אז זה את השם, כמו שמעתי, נשוב את פסקה כ"ז, ולרגע נראה את פסקה כפחית. הבחירה במילואה. לישראל היא נתונה. מראשית היצירה, מתחתית מדרגותיה עד אומה, הולכים ומופיעים מתבדים זה מזה בתוכן של חופש עצמותם, שהוא חופש עצונה. פלוט ממדיעים הוא שכל בריאה, הרי נגיד מסר עבדות, כלומר מקבלי ההכרח והדר החופש הבחירי, לפי החשיבוי הפנימי שלו. בחוג האנושי, צריך להיות כאן נקודה אני חושב, בחוג האנושי מתחווה, כאילו קודם צריך להיות פסיק נעלי, כאילו חופש הבחירי פסיק, לפי החשיבוי הפנימי שלו נקודה. בחוג האנושי מתחווה אותה התכונה של החופש ביותר, אבל לא בכל מילואה. עדיין אין חירות אמיתית בעולם. אין עולם גאול עדיין מפעליו עבדותיים, המדרגות מדרגות יש, עד גם כל שהוא תכונה לביטול נטייתה, שם שותה את בחירתה בחופשה עליון. בעמים הדבר יותר אופי, העמים סגם הכללי אינם יותר כבולים בכבלי אחר חמישים יחידים, והצירופה הזאתי יכול להחיד הולך ונסה עול ברזל וקבוצים. ישראל נתעשו לחירות מצד מסם. זאת היא חירות עליונה, שחרור הרצון, חופש האופי, והיא התכונה יותר עליונה ראויה להיות מתממת את כל עולם באור החירות העליונה. שהוא צריך להיות עולר ונקנה עד שבה התכונה העליונה מכל שאיפה שבחירות שהיא מוטלת בעבדות אלוקית של השם אלוקי ישראל, עבדי הם שהוצאת אותם מעט ישראל, לא הם קוראו מכירת עבד. אנחנו עוד מעט נקרא גם את הספר של הפסקה בעמוד הבא, אבל בואו ננסה לנתם להבין את הדברים הגדולים שהרב כאן אמר בפסקה כאן. הרב כאן משתמש בשלושה ביטויים, בחירה, חופש וחירות, נכון? זה שלושה ביטויים שהרב חוזר עליהם בצורה עקבית במשך כל הפסקה שלנו כאן. וזה נראה הביטוי הבחירה במילואה, או כמו שהרב יאמר אחר כך בהמשך הפסקה, נתחווה אותה התכונה של החופש יותר אבל לא בכל מילואה, שיש שתי מצבים של בחירה. יש בחירה במשמעות הבוסרית שלה, ויש בחירה במשמעות המלאה שלה. ואולי אפשר לומר, ככה מדויק מהפסקה כאן, שבחירה, כל עוד היא מתגלית באופי הראשוני שלה, היא מכונה כחופש, ויש היא מתגלית בצורה המלאה שלה, היא מקבלת שם חדש, מקבלת שם של חירות. וזה מאוד מאוד בולט בפסקה, שאת מושגי החירות, הרב מכניס רק ברגע שהוא מדבר על עם ישראל. הוא מדבר בהתחלה שכל המדרגות במציאות, מתחתית מדרגותי התרומה, הולכים ודלים בתכונה של חופש עצמותם, שהוא חופש רצונם, והרב אחר עוד לא חוזר, דרך החופש הבחירי, וכו' וכו'. נתחווה התכונה של חופש ביותר, אבל מה חסר עד שלא בא ישראל בעולם? אין חירות אמיתית בעולם. וברגע שהוא מדבר על עם ישראל, אז הוא אומר, ישראל, נקרא בסקה שלי, נישאו לחירות בצלצל, וזאת היא חירות עליונה, שחרור הרצון, ומרגע שהוא מדבר על ישראל, פתאום בא ומשתקף הביטוי הזה שנקרא חירות. אז אנחנו מבינים שלמושג הבחירה נקרא לו, הוא שם כללי, הוא שם משפחה, ובו עצמו יש שתי הפתעות של סוגיית הבחירה. יש איך הבחירה משתקפת בצד הנמוך שלה, כביטוי של חופש, ואיך היא מתגייש בצורה הגבוהה שלה בביטוי של חירות. אם אנחנו ננסה קצת, לפני שניכנס לעומק הפסקה, קצת להבין את הדברים, חופש זה מלשון לחפש, וכמו שאנחנו יודעים גם שבמסכת פסחים בהתחלה, בדיקת חמץ, אז חופש כל חדר בטן, חפש את ירושלים בנרות, זה קשור לכל התהליך הזה של הבדיקה וביאור החמץ, שבביטוי חופש יש בו משהו מסוים שהוא קשור עדיין למקום כזה שהוא ימצא רק בחיפושים אחרי האמת. בעצם יש בו משהו מסוים שלכן הוא יותר מבטא אמצעי, כי זה רק בעצם הדרך להגיע אין איזה מבוקש, ויש בו גם משהו כמו שהזכרתי, כמו בדיקת חמץ, שחופש הוא הרבה פעמים אלה קשור יותר לשלילת השלילה מאשר למפגש עצמי עם החיוב. כי תוך כדי זה שאדם בחופש שלו עושה הרבה דברים, עיקר מה שמבליט את החופש של האדם זה שהוא מצליח לשלול הרבה דברים, להסיר הרבה הרבה חסימות, לשחרר מעליו כבלים שכל הזמן עושים אותו. ובהקשר המסוים הזה, וככה על פי רוב אנחנו במודע ולא מודע חווים את תחושת החירות, החופש שלנו, סליחה, חווים את תחושת החופש שלנו, בעבודה הזאת היא שאף דבר לא יעצור בעדינו, שאנחנו מבטאים את ההתגברות על כל מיני דברים שנמצאים סביבנו. שבהקשר המסוים הזה, כל מושג החופש יש בו משהו קצת עלוב, שהוא בעצם מבחינה של מנחה שנצחה לגופה, שברצונו לא הייתה בעלו, שכל הערך של תנועת החופש הזאת היא באה רק בגלל שיש מעשרים או יש דברים שלילים בעולם, ואנחנו מצליחים להתגבר עליהם ומהם לאט לאט ללכת ולהשתחרר. אם היינו נמצאים במרחב של החלל האינסופי, אז תחושת החופש לא הייתה ניכרת לנו, וכל מה שנותן לה את המקום שלה זה רק בגלל שיש הרבה הרבה דברים שאפשר לשלול. כל זה...
אולי אפשר לבחור, מה זה? יש את בוחר, אני חופשי לבחור לטייל.
מה זה איך?
לא נכון, לא נכון. אני חופשי לטייל, זה לא שאני...
אתה כבר נמצא בתוך מרחב כאילו, אז מה, איפה אתה בתוך ה... איפה זה זה, אתה מרגיש שאתה חופשי. כל המושג חופשי הוא בצורה סמויה, אצלנו במקום כזה שהצלחתי לדגבר משהו מסוים. אתה יכול להגיד שיש תמיד צו אמינה שאני חופשי לטייל, כי אני כל מיני מצייר לעצמי את האיור הפעם, או שאולי יש אפשרות תיאורטית שהייתי יכול להיות חסום, ואני אומר אותו כל התגברתי עליה. אז גם אם אתה נמצא עכשיו בעולם כזה שבו באמת אף אחד לא אומר לך מה לעשות, אבל אתה כל מיני מנסה ככה לתת איזשהו עושר במקום שלך, וואו, איזה טוב שאני לא נמצא עכשיו בסיביר ואנשים אומרים מה לעשות. אבל ככה אתה מתאר את תחושת החופש שלך, כאילו, סתם ככה להיות לבד, אתה לא, כאילו, המקום הזה ש... לכן אמרתי, כאילו, חופש הוא קשור מאוד מאוד לחיפושים, וקשור מאוד מאוד לתהליכים כאלה שהם מאוד מאוד מחדדים לדעת את הדבר המסוים, זה בעצם, עכשיו אני אומר, לכן בקשר המסוים הזה, מושג החופש הוא מושג שבצורה מאוד מהותית קשור מלא לדיכוטומיה הזאת של לבחור בין רע לבין טוב, נתת לכם את החיים ואת המוות, את הרע ואת הטוב וחטא בחיים. שכבר אפשר לומר שכל זה קשור בעצם למצב שבא בעקבות חטא אדם הראשון, שזה בעצם הבחירה בעקבות חטא אדם הראשון הייתה, וזה בעצם עולה כל מה שאדם הראשון רצה, הוא מאוד רצה להרגיש את החופש, אז הוא רצה לאכול מעץ הדעת, טוב ורע, שכמו שקראנו כמה פעמים, ודאי לא חשוד, היה צריך גדול מאוד, עניין גדול מאוד, וזיהר על יד אדם ראשון, הוא לא אדם נמוך, אלא שהוא רצה, כמובן, את ה... כמו שאמר לומר, אין הטוב נודע מבחו, נודע אלא מבחו, ידיעה אמיתית, רצה את העץ שיודעים את הטוב על ידי הרע, כן? וזה מה שבעת שעת הפסוקים אומרים, אחר כך, שיאמר השם אלוקים, אין האדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, כן? והרמב״ם, במורה נבוכים, הרי אומר ש... ואיתם כאלוהים, לא הכוונה ואיתם כמו הקדוש ברוך הוא, אלא ואיתם כאלוהים, הכוונה לגירותה, כן, שרי המדינות, ולשוננו פוליטיקאים, שכל דבר הם מחדדים רק דרך ההתאמתות עם כל דברים אחרים. אז הרמב״ם באגרות שואל עצמו, מה זה, אין אדם היה כאחד ממנו לדעת טוב ורע, שזה נראה כאילו שזה כן תכונה אלוקית. אז מפסק הרמב״ם אחרי את הפסוק כמו אונקלוס, אומר הרמב״ם, אין אדם היה כאחד, כוונה מיוחד, ממנו לדעת טוב ורע, שבעצם כל מושג הבחירה החופשית הוא בא בעקבות חטא אדם הראשון, שאין אדם היה מיוחד, שמתוך עצמו יש יכולת לבחור בין טוב לבין רע. בעצם כל מושג הבחירה החופשית הוא תוצר של המצב שבא בעקבות חטא אדם הראשון, שהדבר נדע מבחור ידיעה אמיתית, וכל מושג החופש זה מה שנותן לאדם את תחושת הקיימיות שלו, זה היכולת שלו להתגבר, היכולת שלו לפרוץ גדרים, שהיא זאת שבעצם מחדלת לו את תחושת הקיום שלו. אבל כמו שאנחנו כבר מבינים, שבאמת יש איזה משהו מאוד מאוד עלוב במצב שבא בעקבות חטא אדם הראשון, ולפני כן היה לאדם יכולת לגלות את הבחירה במרחבי חיים אחרים לגמרי, שזה אכילה מצחים, שזה מה שניסית לתאר, אבל זה משהו כזה שאני רק אומר שבעולם שלנו קשה לנו לתאר אותו, שזה לא בחירה בין רע לבין טוב, אלא בתוך מרחב הטוב, זה בחירה בין טוב לטוב, זה בעצם אי באו צדיקים באו אלמה. זה מקום כזה של יכולת ליצור בתוך המרחב של הטוב, לחדש בו חידושים לגבי חידושים, שהוא כבר קשור לא לשלילת השאלה, אלא לחיוב החיוב, שזה מה שחז"ל אומרים, שישראל שעמדו על הר סיני, על פסקה זעמתן, ואז חרות על הלכות, אל תקריא חרות אלא חירות, שחירות זה בעצם המקום הזה שבו האדם עומד על נקודת החיים היותר עמוקה, היותר פנימית שקיימת בו, חרות על לוח ליבם, שזה בעצם המפגש של האדם עם נקודות חיים עצמיות. אז מושג החופש מפגיש לנו עם הבחירה שבנו דרך יותר מה שאנחנו שוללים, ומושג החירות מפגיש אותנו עם נקודות חיים עצמיות יותר, פנימיות יותר, שבהקשר מסוים הזה החופש הוא לא רק האמצעי, כן, זה רק החיפושים, אלא הוא בעצם מפגיש אותנו עם סוג אחר של חיים, שעוד מעט אנחנו קשה להבין את החיים האלה. אני רוצה לאט לאט דרך הפסקה כאן להבין את סוג החיים החדש, שזה מה שהבחירה מתגלה במילואה ברגע שעם ישראל יוצא מצרים ומגלה את קומת החירות.
זה לא להשתחרר
במשהו? מה זה?
אני רוצה להגיד שזה לא להשתחרר.
כן, כן, להשתחרר זה עלו.
חירותי ממשהו, אלא להיות חירותי בעולם
בפני עצמו. כן, בדיוק. שזה חירות שהם מצד אחד לצד השני של הלוחות, כאילו הכוונה אין לו אף מעצורים, אין אף דבר שבכלל חוסם אותו, כאילו. זה סוג אחר של, של בחירה, זה סוג אחר של חיים, שזה בעצם מה שיציאת מצרים בא לעורר את התנועה המיוחדת הזאת, שהיא בעצם בחירה כמו הבחירה של הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא בוחר, זה לא שהקדוש ברוך הוא יש לו מעצורים וצריך להתגבר עליהם, מי אומר לו מה יעשה, כל אשר חפץ אלוקים עשה, אלא זה סוג של חופש אלוקי, של יצירתיות כזאת, שהיא מפתחת חדשים לבקרים, הופעות חיים חדשות.
שהחירות מתראה במקום כבר נמוך, במקום שכבר יש איזה, כאילו...
של הבינה אל מול החוכמה אתה מתכוון, כאילו, כן? יש משהו בחוכמה שיותר גבוה מהחירות, כאילו,
כי החירות... זה מראה שכבר צריך שיהיה מקום של מורכבות, ששם הדילים
תרים... טוב, יכול להיות, אני לא יודע, באמת, לא יודע אם המושגים שם... טוב, לא צריך להיות המושגים של הפסקה שם, באמת איזה, אבל... באמת, כאילו, צריך לסכן את
זה. זה
כאילו, טוב, עוד פעם, יכול להיות שאתה רואה שפסקה שם באמת אולי אני לא מדויק, לא ברור לי שהיא מדויקת לפי הפסקה כאן, כאילו, אבל בניסוח של הפסקה כאן זה מאוד מאוד ברור ברב שיש חופש ויש חירות, כאילו, וחירות עוד מעט נצא להבין, זה לוקח את הכל מקומות חדשים, כאילו. כן, ברור שזה, צריך להבין את זה בצורה עמוקה, אבל זה לחזור ולטום את החיים, לחזור ולהיות קשור למרחבי חיים כאלה שבהם תהליך פיתוח העצמיות של האדם ולא מתוך רק אימות עם כל מיני פתרונות בעיות שקיימות בעולם, אלא להיות קשור עכשיו למרחב רוחני עצמי שעומד לפני עצמו, כאילו.
בין חורים במובן הזה זה בין חירות, כאילו.
כן, כן. אז בואו נראה שנחזור לראות את הפסקה ככה בקצרה ממש. הבחירה, לא יודעת כמה אפשר בקצרה, אבל לפחות קצת את זה, הבחירה במלוא על ישראל נתונה. אבל הרב השלום מתאר את הדברים. מראשית היצירה מתחתים לדודי התרומה, הולכים ומופיעים ומדלים זה מזה, בתוכן של חופש עצמותם, שהוא חופש רצונם. והרב כאן בכלל מסביר את כל תהליך ההתפתחות הדצחם שבמציאות, שמה יוצר את חילוקי המדרגות בתוך המציאות, כמו שהקוזרי אומר שחילוקי הדצחם הוא לא חלוקה כמותית, כן, שהוא מחפש מה המדרגה מעל האדם, אז הוא אומר אדם שמצא אותו הרבה דברים, אומר זה רק הבדל כמותי, זה לא הבדל איכותי, מה נותן לנמלה יתרון על פני הארץ, זאת אומרת שהוא הרבה יותר גדול, הרבה יותר מפותח, אז ההבחנות בדקות התצחן קשורות לסוגיית החופש. שככל שיש מדרגה יותר מפותחת מבחינת החופש שבה, ככה היא יותר מפותחת בדרגת התצחן שבה. והרב כאן מחבר את זה למושג נוסף, חופש עצמותם שהוא חופש רצונם. כי המילה, וזה כבר מכשיר הרב את הדברים לקראת הבאות, כי ככל שיש יותר חופש, אז יש גם יותר עוד מונח נוסף שמצרף כאן, שהוא קשור בעצם למושגים שדיברנו, אבל הוא מרכיב מאוד משמעותי, שהוא מושג העצמיות. שלכן בדומם יש פחות עצמיות כי יש פחות חופש, בצומח יש יותר חופש ולכן יש יותר עצמיות, וכנ"ל בהתפתחות של מדרגות, שככה בצורה כללית כהבנת הדברים, שאין אף דבר בעולם שאין בו חופש, שאין בו תנועה. כי אם לא הייתה תנועה, אפילו לא, אם בדומם לא הייתה תנועה, אז הדומם היה מתעיין כלא היה. כן, זה כמו שהרב כותב באורות הקודש בית, הרב מדבר כבר אחרי המהפכה האטומית, שהרב אומר שרק בגלל שהכל נע, בגלל זה הכל קיים, ואם המציאות הייתה מגיעה לכיפון המוחלט שלה, אז הדומם היה, השולחן היה מתעיין לחלוטין, רק ההתרוצצות של האטומים, שהיום אנחנו יודעים שאפילו זה לא אטומים, אפילו לא, הם החלקיקים עצמם, גם הם רק שדות מגנטיים, גם הם רק כל מיני צורות מסוימות של תנועתיות, זה מה שבכלל יוצר את, את הזהות של המציאות עצמה. אז גם בדומם יש תנועה, שתנועה היא בעצם רצון, היא איזשהו צד התרוצצות, איזשהו צד מסוים של רצון, של חיפושים, של מאוויים מסוימים, אלא שבדומם התנועה עדיין סגורה בתוך עצמה. לעומת הצומח, שזה כבר צד יותר מפותח של תנועה, שזה לא תנועה שיוצאת במעגל סגור, שסגורה בתוך עצמה, אלא זה תנועה שכבר בוקעת מעלה ומטה, כן, שהעץ מתפשט כלפי השמש ומכה שורשים כלפי מטה, שזה מקום כזה שבו כבר רואים יותר איך התנועה הזאת היא תנועה שמחוללת, שמחדשת, שיוצרת לבלוב והתחדשות של פירות, ושעולים משם אל דרגת החי, אז תנועת התנועה היא כבר לא רק בציר של מעלה ומטה, אלא גם בציר של פנים ואחור, כי נכון שלצומח יש יסוד תנועתי שמצליח לשחרר אותו מהמעגל הסגור, אבל עדיין עזוק בכבלים של החיבור של העץ למקום האדמה שמנו הוא בא. והבעל חיים, זה שהוא יכול להשתחרר לכל הכיוונים, זה לא רק משהו טכני, זה מבטא שיש בו איזשהו מרחב יותר עשיר של תנועה, שהוא יכול בעצם גם הרבה יותר דרך הדבר זה לפתח סדרי חיים הרבה יותר פוריים, הרבה יותר עשירים. אבל עם כל זאת, גם אצל הבעל חיים יש בו איזשהו צד מסוים שהתנועתיות שלו היא עדיין רק, כמו שמענו, מעלה מטה, פנים ואחור, אבל חסרה עדיין את הימין והשמאל. שימין ושמאל זה בעצם בחירה שקשורה לסובייקט, כן? כי הרי ימין ושמאל זה תמיד כבר המבט הסובייקטיבי שהימין שלי הוא השמאל שלך, שזה דבר שבבעלי חיים עדיין לא קיים, ובעצם זה כבר איך התנועה והחופש כבר הופכים להיות כמקום כזה שבו לא רק שאני חופשי מבחינה פיזיקלית לכל המרחבים, אלא יש לי חופש גם במודעות שלי, כאילו באמת איך אני רואה את כל המציאות, שזה בעצם כל סוגיית הבחירה החופשית הגלויה שקיים לתוך האדם, ששם האדם מתעלה לחופש עוד יותר מפותח. וכמו שהרב אומר, ארבעת הדרגות התנועות האלה, ארבעת מדרגות החופש האלה שתיארנו שקיימות, הן גם משפיעות על מושג העצמיות. כי בדומם יש צד מסוים שאין מושג כזה בכלל שנקרא עצמיות. סד נהדר אחד הוא. כל מדרגת הדומם היא כולה מערכת אחת. חוק וזמן סלם שלא ישנו את תפקידם, והם חסרי, כמו שמענו, יש להם תנועה סמויה בתוך עצמם, אבל הם חסרי זהות. לא אפשר לדבר על כל אבן ואבן לקרוא לה באפיון המסוים שלה. שבצומח, כמו שחזר אומרים שלכל עשב עשב יש לו את המלאך שאומר לו גדל, כבר בצומח כן כבר אפשר לדבר על איזשהו תהליך של הפרטה, אם כי זה עדיין סוג של עצמיות מאוד מאוד רדוד, כן? זה ברור שכבר אנחנו מרגישים איזשהו חיות מסוים שקיים בצומח, וכמו שהמדרש אומר שאם עוקרים אילן, אז קולו נשמע מסוף העולם ועד סופו, ולאדם יש צביטה שהוא תולש עלה, אבל אדם שדורך על אבן לא מרגיש בזה איזשהו צד מסוים של צביטה כאילו, אז יש איזשהו זהות יותר מפותחת שקיים שם, אבל זה ודאי, רק כשאתה מגיע לעולם המרגיש, לעולם של בעלי החיים, שם מושג העצמיות כבר הופך להיות הרבה הרבה יותר משמעותי, וכמה הרפתקאי שבאים על כל בעל החיים בסביב המסיים שלו, ורק כשמגיעים למושג האדם, שם כחלק מתנועת מהפיתוח של מה שאמרנו של תנועת החופש, שמתעלה למקום מאוד מאוד מפותח, אז גם מושג העצמיות היא בעצם מקבלת עכשיו משנה תוקף שלה. שזה מה שהרב אומר, יוצר את ההבחנות המהותיות בהתבדלות של דרכו דעת עצמם. והרב כאן מחדש עכשיו משפט נוסף, שמפלאות תמים דהימו, שכל בריאה הרי נגלת מסר העבדות, כלומר מקבלי ההכרח והיעדר החופש הבחירי, לפי ערך השיווי הפנימי שלו. שהרב אומר, יש כאן זה משהו מאוד מאוד מיוחד, שבעצם ככל שיש יותר עד עכשיו הרב רק זיהה שיש תלות במושג הדרגות השונות של הדצחם, למושג החופש, למושג העצמיות. עכשיו הרב אומר שיש קשר עצמי בין הדברים, אנחנו כבר דברים ששגורים לשנינו הרבה, כי זה בעצם ככל שיש יותר עצמיות, אז צריכים פחות את החוקיות, צריכים פחות את העוצמתיות, כן? ככל שיש יותר עולם של קו, צריכים פחות עולם של עיגול. וזה מה שהוא אומר, מפלאות תמים דעים הוא, שכל בריאה, מה משחרר אותה מהעבדות שלה, ככל שהיא יותר מגלה את המושג השיווי הפנימי שלה, ככל שיש לה יותר מושג של עצמיות, אז היא פחות צריכה לבטא את עצמה על תם מערכת של חוקיות. כי הקדוש הוא מדבר בשתי שפות, מדבר בנער גיני דרך החוק, מדבר מצד שני דרך המושג שנקרא חופש, שהם שתי גילים של הקדוש ברוך הוא, ובמידה מסוימת נגיד ככה, מה שגורם לאדם להיות חופשי בצורה עמוקה פנימית, זה כי הוא יותר עצמי. אז הוא פחות נזקק, כאילו בעצם החוק הוא לא דבר מכביד, אלא הוא חלק מסדר אלוקי שמזרים חיים לעולם דרך הסדרים האלה שנקראים חוק, דרך מה שססים ושמחים לעשות רצון קונם, ובחוקיות הזאת היא דקה, הקדוש הוא מוביל את המציאות. אבל למה נצריכים לעבדות הזאת? כי כביכול לא סומכים על המציאות, כי המציאות מצד עצמה היא לא תגיע לרצונות האלוקים. אבל ככל שהמציאות יותר מגלה את נקודת העצמיות שבה, אז היא פחות שקוקה לכל הגיבויים האלה. המפלות מים דעים יכול להתפרש לא רק כתיאור שבעולם שלנו, שיש כאן איזשהו סדר כזה, שככל שיש יותר עצמיות, אז צריכים פחות את ההכרח ואת החוקית שתשאר את הרצון האלוקי, אלא שזה ממש בפועל באדם, ככה זה מתנהל ממש בעולם האדם, שככל שאדם יותר מגלה את נקודת החיים העצמית שלו, זה עצמו יוצר בעולם שבו היצרים שלו פחות פעילים, שרשעים יהיו מספורים מדי יצרם, וצדיקים יצרם מסור באדם, קצת מה שדיברנו בפעם הקודמת באורות התשובה תזיין, שבעצם זה לא שצדיקים מתגברים על יצר, אלא באמת מנגנון היצר הוא כבר פחות ניצח אצלם. הקדוש הוא יצא בכוונה את המנגנון הזה שנקרא יצר, שהוא המנגנון שדקו הקדוש הוא מחולל את רצונו בעולם, כי הוא לא סומך בני אדם שמבחירת יוזמת ליבם יביאו ילדים לעולם. אם זה רק היה תלוי בהחלטה המוסרית שלנו, הזכות מכמה מתנחלים שהיו מביאים ילדים, העולם היה שמים. אז הקדוש הוא יצר את המנגון הזה שנקרא היצר, שהוא בעצם מערכת עבדותית כזאת, שמאמצת זה שיהיה ביצים בארץ ישראל, ושהמציאות תמשיך להתקיים. אבל ורצונו של הקדוש הוא תמשיך להתקיים. אבל אם האדם כבר מגלה את כמו שהרב כאן אומר, את עומק השיווי הפנימי שלו, אז כבר כל המנגנון המסיים הזה הוא כבר בעצם כבר לא מצרח, ויש כבר סדר אחר שדקו הטוב אלוקי יתגלה, שיתגלה דרך הנקודה עצמית של אדם. אז יש מנגנון כזה שככל שאדם הוא יותר עצמי, יותר חי נקודת חיים פנימית, אז מלא פחות המנגנונות היצריים והמנגנונות החוקיים והמנגנונות ההכרחים הם אלה שמשעבדים אותו. ואולי מפלאות מבדיים בעצם אולי מדבר את כל סוגיית הנס, כמו שהמהר"ל בגבוהות אומר, שבזכות והיה נס ויצא החוצה קרא להם את הים, כל המדרשים שהמהר"ל שמביא, שהכוונה, כמו שהמהר"ל אומר, ככל שיש יותר מדרגה נבדלת, זה עצמו סוגיית הנס. הנס זה לא שפתאום קורה משהו מופתי, אלא פשוט יש מיותר האמת הזאת שנקראת עולם הטבע, אז אם נבין את מפלאות, יותר גם משמעות של הפלאים שקיים בעולם, שהם בעצם, זה לא איזה אוקוס פוקוס, זה פשוט, העולם עבר מעולם העיגולים לעולם היושר, מעולם העוצמות לעולם הצביעות, ומלא, במקום כזה, יבואו צדיקים, באו אלמה, ככל שיש יותר הופעה של הצביעות, אז מלא, יש עכשיו יותר את המקום ש... הכל השב עובר דרך הצדיקים, דרך העולמות עצמים, אבל כמו שהתמקדנו רק בעולם האדם, זה נכון, כמו שאנחנו קוראים בכל מערכות דת עצמם, שבמידה מסוימת גם מהבעל חיים הקדוש ברוך הוא קצת שחרר אותו מהחוקיות הנוקשת שקיימת בעולמות הפיזיקליים, שהעולמות הביולוגיים הם הרבה פחות חדים לעומת העולמות הפיזיקליים, כי יש בהם במקביל יש יותר תמיל כזה שלוקח יותר לכיוון של של החופש שבמהותו, אבל כמו שהרב חשוב להדגיש שבמהות הרצון והחופש יש את נקודת השיווי החיים הפנימית שהם אלה פחות ניכר שם המבינים החוקים. בסדר? כן.
אין לנו סדר אם יש כל הגדול
לחברו יצרו גדול ממנו, כמו שאנחנו יודעים שכל מי שגדול לחברו יצרו גדול ממנו, אבל זה יהיה בדיוק כי הוא גדול מיצרו, כי שאני צריך להתגבר עליו כאילו. אז יש כאן
כמו
שכי למגיד למערכת
כזאת של
עצמיות,
פחות צריך
את ה... אתה פותח סוגי הזה, נגיד בקצר המשמע לא אומר, כי עד רבה, כי עולם החוק מרגיש מאוים מההופעות הנבדלות האלה, כמו שמע לא אומר, ולכן יש איזו התקוממות של עולם החוק אל מול המקום הזה, שלכן נוצר כאן מתח בין המקומות הנבדלות האלה, שבדיוק יכול להיות במשהו מסוים שהם בזים במקומות האלה, ומכיוון, כאילו, רק במשפט אחד, שסוף סוף תפקיד של היושר הוא להעמיק את עולם העיגולים, ויש דרישה שהצדיק והמתעלה לא ישכח את המערכות החוקיות האלה, אז יצרו הכוונה, הנפש הבהמית, הכוונה, התלמיד המופרע בכיתה, כל מיני מזכיר למורה, תזכור גם אני קיים, כי בסדר זה ככה במשפט אחד, דברים שצריכים להכיב אליהם הרבה, אבל זה באמת קצת סטייה מהזה שלנו כאן. זה המבנה היסודי, כמו שהרב כאן אומר, שהם יכולים את כל הדברים האלה, וזה לכאורה תמונת חיים שלמה. כאן עכשיו הוא מגיע לנקודה שבה הדברים ככה קצת נחסמים. בחוג האנושי נתרחבה אותה תכונה של החופש ביותר, אבל הרב אומר, אבל לא בכל מילואה. עדיין אין חירות אמיתית בעולם. אין עולם גאול עדיין מכבליו העבדותיים, אבל מדרגות מדרגות יש, עד כמה כל אישיות קונה לה בטוב נטייתה במעשיו שיותר את בחירתה וחופשה העליון. אז הרב כאן עדיין סתם ולא פירש, לכל הגענו למין אנושי, הגענו כמו שאמרנו שיש כבר לא רק מעלה ומטה, ופנים ואחור, אלא גם שמאל וימין, יש עולם חופשי מאוד מאוד משמעותי, אבל הרב אומר, עדיין יש כאן כבלים עבדותיים, ויש מדרגות, לגבי מדרגות במין אנושי, עד כמה הם יוכלו לפתח את בחירתם וחופשה העליון. עכשיו המשפט הבא אולי מסביר את המועקה שעדיין חסומה במין האנושי, ובעצם נותנת, אם קודם אמרתי שהבדל בין חופש לחירות, שחופש זה רק שלילת הרע, שלילת השלילה, וחירות זה הצד הפוזיטיבי של להתעסק בטוב מצד משהו טוב, הרב כאן עכשיו יחליט כאן עוד מרכיב משמעותי נוסף, שמאבחן בין החופש שבו העולם עדיין נמצא, והוא עדיין קצת כבול, לעומת החירות. אומר הרב, בעמים הדבר יותר אופי. העמים, מוסגם הכללי, הם יותר כבולים בקבלי ההכרח מאישים יחידים. והצוב הזאתי של כל יחיד הולך ונעשה עול ברזל בקיבוצים. והרב כאן, במידה מסיימת, מאשים את המקום שבו המין האנושי עדיין תקוע בסוגיה הזאת שנקראת סוגיית הלאום. שסוגיית הלאום היא המרחב שעוטף את האדם. וכמו שאתה אומר, בעמים הדבר יותר אופי. שיש בסופו של דבר, בלי שאנחנו שמים לב, זה ככה אנחנו עוד מעט חוזרים ישר לסוגיית הבחירת מושא, המושג, מרחב החיים שלנו נטוע בתוך טבע מסוים, יש לו אופי מסוים, גדר מסוים, זהות מסוימת, שדרכה אנחנו הולכים וכל אדם הולך ומוציא אחר כך בצורה חופשית את המרחב האישותי המסוים שרוצה לגלות, אבל תמיד הוא קשור למשהו מסוים. והמשהו המסוים הזה, הרב כאן תולה אותו בסוגיה הזאת שנקראת בעמים הדבר יותר אופי. זאת אומרת, כמה שהאדם נראה לנו שהוא כבר משוחרר לגמרי לא כמו הצמח שמשבד לאדמה, ולא כמו הבעל חיים שבצורה סמויה עדיין סוף סוף משבד איזשהו מחזוריות דטרמיניסטית יצרית, אבל גם באדם יש איזשהו הזיק אלקטרוני עדין שהוא מה שנקרא המרחב הלאומי שבו הוא נמצא. והמרחב הלאומי שבו הוא נמצא, חייבים רק לחדד את הדברים, זה משהו במידה מסוימת בצורה חיובית, קודם כל קריטי שנמצא באדם, כמו שלפי זוכני גם זה כבר דיברנו בעבר, כי מה שנותן לאדם להיות קשור לא רק אל היושר, אלא גם אל עיגולים, לא רק אל המקום האציל והדין, נותן לאדם גם איזושהי מוצקות ואיתנות, זה העובדה הזאת שהוא חלק ממערכת כזאת שנקראת חברה, והמערכת הזאת שנקראת חברה, שנקראת לאום, שהיא קשורה בעצם אל מדרגת החיה שבאדם, ומדרגת החיה, כמו שהרב זצ"ל אומר בפנקסים, לגרותה, שזה בעצם זה אפילו הרבה יותר מפלצתי מהנפש הבהמית של האדם, אבל גם למעליותה, שבנרן חי זה נמצא מעל לנפש רוח נשמה, יש את המדרגות של המקיפים שנקראים חיה ויחידה, שזה בעצם מעט כזאת שמאוד מאוד עוטפת ומחבקת את האדם, אז היא זאת שנותנת לאדם את היכול שלו להיות חסון כמו כל חוקי הטבע האחרים, שזה בעצם כל המערכת הלאומית שנותנת לאדם גם את המערכת הכלכלית והביטחונית ואת היציבות המיוחדת שקיימת בו, זה מה שבעצם נותן לאדם לא להיות כעלה הנידף ברוח. אבל המערכת הזאת בסופו של דבר יש בה משהו כמו שהרב כאן אומר, שבסוף היא איזשהו פיצוי שבא מהקצה השני, שלכאורה מאוד מאוד בא לרפד ולחזק את הנקודה החירותית של האדם, אבל בסופו של דבר הוא יוצא מצב כזה שבו תמיד אדם עדיין קשור למסוימות, לאופי מסוים, לגד החיים מסוים, והמערכת הלאומית הזאת יש בה משהו שמסוים שבסופו של דבר, כמו שהרב כותב באורות, שהמחשבות המתרוצצות מאליהן באים, הרב אומר, מהנפש, מהמרחב הלאומי של האדם, שזה בעצם כל מה שהפסיכולוגיה תכנה התת מודע של האדם, שהתת מודע של האדם קשור בעצם למה שהאדם באופיו הוא יצור חברתי, שזה בעצם אומר שבסופו של דבר עם כל מה שיש לי יכולת לתמרן בין משהו עושה למשהו אחר, אבל הזהות הבסיסית שבין אני בא, נוף המולדת שאליה אני קשור, יש בו משהו מאוד מאוד מוגדר, משהו מאוד מאוד מסוים, ואז בעצם יוצא שכל מושג הבחירה, כמו שאמרנו קודם, הוא בחירה בין טוב, בין להיות ללא להיות. עד כמה אני בעצם מצליח לבטא את הזהות המקורית, הטבעית שלה נקשור, ועד כמה אני יכול להתעלש מנה. אבל בסופו של דבר, זה נראה שיש כאן בחירה, אבל הבחירה הזאת היא, כמו שאמרנו קודם, היא בחירה לא רק שהיא עגומה בזה שהיא באה לשלול את הרע, אלא שבסופו של דבר, תמיד היא מחוברת לאיזושהי נקודת מוצא בסיסית, שעל פי היווכן, שיש משהו מסוים שהוא, ברגע שאני יתאים את עצמי למרחב שאליו אני ראוי, אז אני אלך בצורה מכונה, ויש לי יכולת באמת לסטות במקום שבו אני נמצא, אבל בסופו של דבר, תמיד אני אהיה משעבד לאיזשהו אופן מסוים. וזה מה שהרב כאן אומר, יש כאן צירוף עבדות, עמים מושגם הכללי אינם יותר פונים מקבל הכרח בישים יחידים, זאת אומרת שכל יחיד נושא עול ברזל בקיבוצים, זאת אומרת בכל יחיד ויחיד יש איזה משהו קטן כזה שקשור כבר לתכונה עבדותית, ככל שאדם נמצא במערכות חברתיות יותר רחבות, אז המרחב הבחירי שלו הולך ומצמצם, שזה מה שהרב רואות התחילה פסקה ב' שאומר נכון שבעמים, אני לא זוכר אפילו אולי משתמש בביטוי יופאי, אבל הוא אומר שנכון שבעמים הצד האינסטינקטיבי הרבה יותר בא לידי ביטוי, ושאדם נמצא בסופו של דבר עם כל מה שיש לאדם לכאורה יכולת תמרון, אבל בסופו של דבר המרחב הציבורי של האדם הוא מתגבר על כל היכולות הבחירות המקריות של האדם, אז בסופו של דבר יש לזה משהו מסוים שהוא קצת אשליה של בחירה, אבל אין כאן יכולת אמיתית לבקוע למקום חדש. בעצם מה שעכשיו צריך, הדרגה החמישית בדצחם היא דרגה כזאת שתשחרר אותנו אפילו מהמושג הזה שנקרא טבע, שנקרא טבע לאומי, שנקרא אפילו הטבע האישי של האדם, הזהות המסוים של האדם, זה שאדם משעבד לזהות המסיימת שלו, זה כבר יוצר איזה משהו מסוים שהוא, עם כל מה שיש כאן חופש ויכולת תמרון, אבל בסופו של דבר יש כאן משהו מסוים כזה, שבסופו של דבר אין כאן באמת את המושג המוחלט הזה שנקרא חירות. בסדר? וזה מה שהוא אומר. ישראל נתנסו לחירות ביצירת מצרים. זאת היא חירות עליונה. שחרור הרצון. חופש האופי. זאת אומרת שאדם, אם הבין נכון חופש האופי, זה הכוונה החופש מהאופי, כאילו, כן? זאת אומרת שגם האופי, גם הוא הופך להיות מודרר ומשוחרר. והיא התכונה יותר עלונה, רואה להיות מתאמת את כל העולם, באור החירות עלונה, שעוצר אותו עולה, ונקנה עד שבה התכונה עלונה, מכל שאיפה שבחירות, שהיא המבוטה בעבדות האלוקית של השם אלוקי ישראל, עבדה משרתו את המלט עצם, לא מקרו מקרת עבד. שקוראים את השורות האחרונה, זה נראה קצת פתאום מתסכל כזה, כאילו, כי בעצם הוא אומר, מה, איפה בא לידי ביטוי החירות שלנו? שאנחנו עבדי השם, עובדים את הקדוש ברוך הוא, וזה אנחנו מבטאים את החירות שלנו, אבל זה כאילו נראה טוב לבטוח בשם, לבטוח באדם, טוב להיות, עדיף להיות עבד של הקדוש ברוך הוא, מאשר עבד של הלאומיות שלנו, או שעבד של דברים המסוימים, אבל זה עדיין כאילו לכאורה מושג הזה שנקרא עבד, אבל כמו שהפסוקים אומרים, כי לי בני ישראל, עבדי הם שיוצאו אתם מצרים, לא ימכרו ממכרת עבד. הפסוקים האלה כמובן הרי נאמרו, נכון לפי זכרוני, על העבד עברי, נכון? מה זה? לא, ששם כתוב, לא ימכרו ממכרת עבד. קיצור, מה זה? איך הפסוק הזה? כלים ישראל, איפה זה נמצא? בשמיטה שיוצא לחירות, כאילו, שיוצא לחירות בשמיטה, לא? זה בבאר נוצר? איך? משפטים? יש כאן מחשבים שחולים קצת את המילה הזאת? מה זה איך? ואיפה ב? ויקרא, זה כן מבאר, כן. איך... מה זה? באר, מה זה? מה הפסוק לפני כן, אבל זה שמור. כן, בקיצור, שבעד מד יובל כל עבדים משתחררים. אז ברור שהפסוק הזה בא לבטא את מושג החירות. בעצם אם נמיר עכשיו, זה משהו קצת עדין, את המושג שנקרא להיות עבד השם. עבד השם, השם זה, כמו שאנחנו יודעים, זה י' כ' ו' כ', שזה בעצם, כמו שהדמור הזקן אומר, רובה מתמיד, שזה החירות העליונה. בעצם להיות עבד השם זה להיות עבד, להתמכר לחירות העליונה. להתמכר למדרגה הזאת של המחדש וטובה בכל יום תמיד לנושא בראשית. להתמכר לקשר, לאינסוף, שאין אף הופעה, מציאות הופעית, גבולית, מוגדרת מסוימת שאלה תשייך. שבעצם להיות עבד השם זה בעצם כל רגע ורגע לחשוב איך אני עוד יכול להתחדש, איך אני יכול לפרוץ להיות קשור למעגל חיים יותר עליון, שזה בעצם להיות קשור כמו שאמרנו לרצון האלוקי. להיות קשור לרצון האלוקי זה בעצם התכונה המיוחדת שבעצם מאפיינת את האומה הישראלית, שכמו שהרב אומר באורות ישראל א' ג', תכונתם של ישראל אין לה הגדרה, אי אפשר להגדיר אותה, כן? וכמו שאנחנו יודעים שהריזל מאוד הקפיד על אמירה תגדל, כל אומר יגדל יקטל, כי זה לא שיש איזושהי הגדרה מסוימת למציאות החיים הישראלית. להיות עבד השם זה בעצם להיות קשור לכמיהה האינסופית, להליכה מחיל לחיל, שזה בעצם מה שהרב אומר, זה בעצם הנקודה העמוקה המיוחדת שבעצם התחדשה ביציאת מצרים, שהיא חידשה תנועת חיים כזאת, שבעצם זה רק אשליה לחבר אותה למושגי לאום אצל עמים אחרים, כי הנקודה העמוקה הפנימית שמחיה את כל סדר החיים שלנו, זה בעצם להיות קשור אל הנקודה השורשית שכל מהותה היא שהיא כל מן פושטת צורה ולבשת צורה. זה מה שהרב כאן במשך הפסקה ידבר לכן על המצע שהיא לחם עוני והיא לחם חירות, הכוונה שהיא לא גיבשה את עצמה למבנה מסוים, זה כאילו בעצם לחזור לחומר היולי הראשון, לחזור לצדים הכי מקורים, שדווקא בזה שהמדרגה הכי פשוטה, יש את המדרגה שהכי פושטת צורה ולבשת צורה, שהיא קשורה לנקודת עצם החיים. זה משהו מאוד מאוד עדין, שהוא קשור ל... כמו שאמרנו, מצד אחד, חירות זה כן להיות קשור למשהו חיובי, לא משהו שלילי. אבל החיוביות שקיימת כאן היא לא חיוביות שהגדירה את עצמה בגדר מסוים, באופן מסוים, אלא קשורה לסוג חיים אלוקים, שזה בעצם להיות, שהחיים כולם קשורים לאותה תנועה אלוקית, לאותו סוג חיים אלוקיים, שבהקשר המיוחד הזה, זה דווקא המקום הזה שעד רבה, הוא זה שחדשים לבקרים מצליח לחולל בחיבור שלנו לעץ החיים, מצליח לחולל כל הזמן עוד הבאות חדשות ועוד זרמי חיים חדשים. זה משהו שבאמת חטא האדם הראשון כל כך הנמיך את מושג החופש שלנו, שהוא תמיד נמדד תמיד רק ביחס למבנה חיים מסוים שהוא עכשיו צריך עכשיו ככה לאמת את עצמו אל מולו, ואנחנו, זה בדיוק חלק מהסיבור של החטא, שכתוב עצם הרי הוא נחמד על עיניים של הרצון להגדיר את הדברים, ויש כאן איזושהי קמיעה להיות קשור לתנועה כזאת שהיא בעצם פולשת אל המקומות שהם בעצם יש בהם את היצירה העצמית הפנימית שלהם.
כן. הבדל משמעותי של החופש, עם כמה שזה לא בחופש אתה אקטיבי, בחירות אתה פסיבי. תנועה קלאסית של הבחירה שאני עושה פה משהו, אז זה לא נמצא בחירות בהקשר שאנחנו מסבירים בחירות, אני קשור אל המקום המתחדש.
רגע, שנייה, אבל אם, עד רבה.
כאילו אתה עבד.
לא, אם אני אומר שאני עבד, הכוונה אני מתמכר לחופש, אני מתמכר לחירות. אני אנסה ככה, יודע, אתה צודק מאוד, אבל אתה צודק ולא צודק, אני אגיד ככה. אתה מתקשר עכשיו לחיות האלוקית. האלוקי הוא זכרי, הוא נקבי, הוא פסיבי, הוא אקטיבי. ועכשיו, שהאדם ממש הופך להיות, וזה מה שצריכה לעשות הרבה, שבעצם בדיית הרצון זה יהיה דומה לו. שאני אמרתי אלוקים אתם, שאנחנו עכשיו ממשיכים רצון אלוקים בתוך החיים שלנו. אז ברור שבפועל המקום הזה הוא המקום שיוצר יציא אקטיבית שבעולם. ויש כאן חדשים לבקרים, זה הבחינה של עיר באור צדיקים באור העלמה. אני מסכים שיש כאן איזשהו שלב ראשוני כזה של הרבה התקללות או התמכרות לרצון לסוף, אבל בפועל הדבר הזה הוא זה שיוצר מצב כזה שהקדוש הוא הולך ופועל דרך האדם עצמו, דרך כל העשיות שאדם וכל מעשה לא פעלת לנו, וכל רצונות של האדם הם בעצם עכשיו הולכים ממש מחדשים חדשים לבקרים, הופעות חיים חדשות, שרק החידוש הגדול כאן שזה בעצם גדולים עשי צדיקים ממעשי שמיים בארץ, שהם אשר ברא אלוקים לעשות, שהם ממשיכים את הרצון אלוקים בתוך עולמות כולם. אז אולי יהיה כאן איזשהו תנאי ראשוני שמצריך מאוד מאוד הקשבה למקום מאוד מאוד גדול. אבל בפועל, עיקר מה שמתגלה כאן בסוגיית החירות הזאת כאן, שסוף סוף יש כאן עכשיו פעולות חדשות שנפעלות בעולם, שבאות לא מתוך אילוץ, לא מתוך שיש נקודת מוצא שצריכים לדעת איך להתמודד איתה, אלא שכל הזמן מחדשים דברים חדשים. זה אין לך בן חורין למי שעוסק בתורה, שבעצם אדם מחדש דברים לא מתוך טיפול בבעיה, אלא מתוך רצון לחולל דברים חדשים. כל סדרי המחשבה שלנו, סדרי ההתנהגות שלנו, סדרי הבעיות שלנו לרוב העולם באים כי יש בעיה שצריך לפתור אותה. והטל של התורה בא לחדש לנו צורת התבוננות חדשה על המציאות. אדם מניח תפילין לא כי יש בעיה, אלא כי הוא מחפש קדושה בעולם, ואם הוא יגיע למדרגת החסידות שהוא התחסד עם קדילי וקדש לצלך מאותרך, וכמו שהרב יאמר אחר כך בתחילת חלק ב', שכל צדיק וצדיק יש לו את האורך המיוחד שלו, אז כל מיני פעולות שאדם פועל שהוא מחדש כאן פעולות חדשות גדולות לחלוטין. ועד רבה, כאילו אני כאן, זה ברור שבזה אתה צודק, וזה ודאי שזה עצם מושג הרצון. כל מושג הרצון זה מושג התנועתיות, זה מושג הפלטנות, אבל הרב אומר רצון אמיתי, רצון כזה שהוא לא בא רק לחבות שריפות אלא לחדש דברים, הוא בא מתוך מה שאדם קשור לסוג אחר של רצון, שהוא כל כולו קשור לרצון האלוקי, וזה בעצם החידוש של, שבעצם שניתנה תורה לעולם, ניתן עכשיו שפה כזאת שעניין, שהרבה פעמים אנחנו קצת חוטים שמנסים להבין איזה תועלת באה לעולם מן התורה, איזה ברכה באה, אבל אנחנו קצת חוטים לחטא עץ הדעת, כי בסופו של דבר מגדירים את התורה יותר על פי הפתרון שהיא פותרת, ולא באתי למת את זה שאחרי אכילה מעץ החיים יש גם אכילה מעץ הדעת, היא גם תיתן הרבה ברכה לעולם, אבל יש בה קודם כל צורת חיים אחרת לגמרי, צורת תנועה אחרת לגמרי של יצירתיות כזאת שם יצירתיות, זה בעצם המקום המיוחד הזה, וזה מה שלא ימכרו מקרית עבד, אין בהם אף שיבוד, וזה מה שהרב כאן שדבר אחר כך על המצע, שהיא בעצם, כן, מה שהרב במקום אחר אומר, שבמשך השנה כולה, כל דיין שלא מחמץ את דינו, אשרו חמוד, שדיין צריך לחמץ את דינו, הכוונה שצריך לגבש את הדברים, לסדר את הדברים, לתת להם את שהפסק יהיה פסק בהיר, אבל דווקא יש צד שבפסח אנחנו דווקא לא רוצים לחמץ את הדין ולתת לדברים את ההנמקות ואת הסדרות שלהם, אלא רוצים כל מה להיות קשורים למקום כזה של תנועה הליכה מיכה הליכה. הבאתי את כל הדברים האלה, כי נראה לי אחרי הדברים האלה, נראה לי שזה המושגים של הבחירה הצפונה לעומת הבחירה הגלויה. שהבחירה הגלויה היא הרובד החיצוני שקשור יותר למושג החופש, שהיא, כאילו קודם בהתחלת השיעור, כאילו יש לנו בצורה מאוד מאוד שטחית וראשונית, שבחירה גלויה זה מה שאנחנו מכנים חופש, ובחירה הבחירה הכמוסה, הבחירה הצפונה, קשורה בעצם למקום כזה שבו הכל כבר כאילו בעצם זה טבע שגזור מראש. אבל אם אנחנו מחברים שתי פסקות אחד לשני, והרב אומר שהבחירה הצפונה קשורה לשם המוחות לפי מדרגותיהן, ולהראה כל העבודה שהרב עשה בתחילת פסקה כ"ח, לתאר שעיקר מושג החופש הוא תלוי במושג העצמיות. ומושג העצמיות, אבל הרב אומר בצורה הכי עמוקה שבו, טועים אומות העולם עכשיו שהעצמיות הכוונה אופי מסוים, זהות מסוימת, כמו שאנחנו, כן, אולי לא קראנו את זה כאן, קראנו את זה בלימוד של מוסר הקודש, מה שהיה יותר אחר כך בעמוד קוף לזין. אני קורא בקוף לזין, נצמות בכנסת ישראל, אז זה נקרא באמצע, יש בו עומק עצמות כל כך, עד שהדברים מתקבלים בתוכו, אמצע יותר ממש, כיוון שעצמות מיוחדת, גדירית, בפני עצמו, אין לו כלל. שאצל הרב, שיא עצמיות זה, שאדם משוחרר אפילו מהגדרה אישית מסוימת, שהוא משוחרר אפילו מלהגדיר את עצמו באופן מסוים. איך, תגיד, תפתח, מה זה?
לא, היום
הטעות היא
אחרת, סתם,
הרבה
אמר,
טועים
אומות
העולם השור
שהכוונה
אופי מסוימת,
זהות
מסוימת, אין אותו. ברור. לא, ברור, אתה צודק, ואולי רק נגיד שזה ברור שיש כאן איזושהי ריאקציה אומללה כאילו של
אנשים. הרב היה מבין כאילו בהקשר.
איך, מה זה, איך?
במשפט אחר כך
שהרב
אומר שאצל הרב...
כן, ברור. לא, ואתה צודק שיש כאן משהו מאוד אומלל שעולם היום כל כך מרגיש מוכבד מה... הטבעיות הזאת שהיה בכל תקופת הרנסנס ואחר כך תחיית הלאומים וכל תקופת המודרנה שכל כך הכביד את הדברים, אז שהעולם כאילו עכשיו הולך ומתפורר לחלוטין, כאילו, אז זה ברור שהעולם מרפא את עצמו, אבל בתרופה שהיא באמת אומללה לגמרי, כי בסופו של דבר עבד השם מול עולם ימלוך, אי אפשר באמת לבטא חירות אמיתית כזאת, אם אתה לא קשור לסוג חיים כזה, כאילו, אז ברור שיש כאן איזה משהו שבצדק אתה מתאר כאן את המחה של עולם אל מול סדר הקודם, אבל שמביא אותה לאיזשהו פיזור מוחלט לחלוטין באמת, כן, מה זה איך?
לא התנוצצות מזה
שעתידה
אנשים
כולה להסתכל מפחה אחת. אתה שאוקר אוניברסל שזה עוד פעם משהו, זה אני אומר דבר התנוצצות יותר עמוקה, כאילו שבא באמת רצון להיות קשור לעולם הנקודים, כאילו לעולם שכמו שהוא אומר שאנחנו משתחררים מכל הגדרה מסוימת, אלא זה עוד פעם, זה קליפה נוראית מאוד שקודמת לפרי, שהיא מצד עצמה בסוף אומרת אתה לא כלום, כן? והרב מדבר כאילו על בחינה של שם בפסקה שקראתי של דוד מלך ישראל, שהוא קשור לעומק העצמיות, אז עומק העצמיות זה כמו שגם הרב כותב באורות הקודש בזה השמה, נכון? לא, זה גם כאן, סליחה, בעמוד כפיות כאן, נכון? רגע הנה, בקוף יוטט, אתו בעצמי יש אנשים בנהם דעת פרש עצמו כמו שהוא זולתו, חיים סביבים בקשה הידיעה עסקים בהשרות, לחבל פי עצומים ועל פי התעודות כאלה מזוימים על דבר אופי מיוחד של המבדלה, מוכרים להחליט, לידינו בזה תלויה על בלימה, והמשפט לאלוקים הוא, שבעצם כל המושג הזה, כמו שאנחנו אומרים, של אופי מיוחד, זה רק צורה מסוימת שדקה, אנחנו רק קצת ניגשים לדעת, וזה משהו כזה שבמהותו הוא מעל כל הגדרה, וזה בדיוק המשפט לאלוקים, וזה בעצם החלק אלוק אמר שקיים בנו, שהוא משהו מאוד מאוד עדין, שהוא אבל לא מתנסח בניסוחים הרגילים של מושגי הבחירה החדש שבין טוב לבין רע. שבהקשר הזה, אני חוזר עכשיו לפסקה שלנו כאן.
אין טבע,
הכוונה...
שהוא יכול לבחור להמציא את
עצמו של בזה. כן, אבל אני אגיד, הכוונה, זה, עוד פעם, הדוגמה הכי טובה זה הקדוש ברוך הוא. שאין לו טבע, הוא לא מודבע באף טבע, אבל ודאי שזה עומק הישות בצורה הכי הכי גדולה שלה. אלא זה ישות כזאת, שהיא ישות אינסופית. אנחנו, זה בדיוק חלק מהתסבור שלנו, שאנחנו אומרים, אם אין טבע, אז הכל הופך להיות, אז עכשיו הכל מתנפץ לחלוטין, ואז כל אחד יכול לפחות משהו אחר, והכל לא כלום. אבל יש איזה משהו שהוא נמצא מעל הטבע, שהוא קשור ל... כן, שזה בעצם כל סוגיית החירות, שהוא קשור לחיים האלוקים הסופיים, שעצם ודאי הכל טוב, וודאי הכל טוב, יש עכשיו יכולת של יצירה והתגוונות של הטוב הזה בהרבה הרבה צורות התגוונות שבהם הוא הולך ומגלה את עצמו. אז זה בדיוק מה שאני חוזר לפסקה כבזיין, בעולם שלנו נראה שאדם כזה שהוא ודאי יבחר בטוב, נו, אז אין לו בחירה חופשית, נבח, הוא תמיד יהיה טוב, אנחנו כל כך אומללים שלא יודעים שבתוך המרחב הזה של הטוב יש כל כך הרבה עושר של של התחדשות שיכול להיות בתוך המרחב שגלו שם. ולכן זה שאומרים על ישראל שבין כך ובין כך קוראים בנים, זה לא בעצם שולל מישראל את המושג שנקרא בחירה, אדם, זה מעמיק אותו למושגים הרבה יותר גדולים של בחירה, כאילו, כן, בסדר, זה
היה... אני יכול להיות טוב, גם אני יכול להיות הכל, כאילו, כל האפשרויות פתוחות, כאילו,
אני יכול דרך אינסוף אפשרויות לגלות את הנקודה העמוקה, שהיא הנקודה האלוקית, כאילו, אבל הכל תמיד זה להתגלה, וכמו שאמרנו, זה הבחירה לעתיד לבוא תהיה אם להיות אברהם או להיות יצחק או להיות יעקב, כל אופציה תהיה טובה, כאילו, כל התשובות נכונות, כאילו. אבל זה לא, כאילו, כאילו, לומר שחלק מהבחירה הזאת היא גם לעשות דברים רעים, זה פשוט, לומר שחלק מהבחירה זה להיות קשור על היעדר. והיעדר זה לא אופציה, זה פשוט לא חיות.
אם הכל אפשרי, כאילו, באמת אני יכול גם אברהם וגם יצחק, אני יכול באמת לגלות בכל הדרכים, אני לא יודע כמה אני, כאילו, להיות משהו מסוים.
כן, נכון.
גם אברהם וגם יצחק, אבל יכול שאני יצחק, כאילו, אני בציר מסוים.
אני אגיד ככה, בכנות, אני לא יודע איך שיבת שיהיו, אבל ברור שגם יש איזה משהו מיוחד, הוא יכול לגלות עצמו, הרי הרב כאן בעצם, בכל הסדר הבא שנגיע אליו, אמר שמידת דוד המלך, מידת המלכות, היא המידה הזאת של עומק עצמיות. ודוד המלך, שהוא באמת לט למגרמי כלום, הוא באמת כולל את כל הצורות כולם, הוא יכול... מידת המלכות היא מחלה בקרבה את כל הבאות כולם, כמו שאומר, כמין הספקלריה שכל הצבעים נראים מתוכה, כאילו. אלא זה, טוב, צריך לדבר על זה עד שנגיע בנחת, זה ברור שסוף סוף זה תמיד ישתקף דרך אופי מאוד מאוד מיוחד, אבל שהוא לא בעל סגנון מסוים, לא בעל שיטה מסוימת, אלא סוג חיים מסוים, זה בסוף סוף זה יהיה רעי שמגיע את עצמו בכל מיני גוונים. אז בכל גוון וגוון תמיד יהיה את הנקודה שמחה מציאות שתהיה מסותה בתוך הדבר הזה, אבל זה, אני מרגיש שזה קצת כבר, אנחנו כבר מושים לסוגיות עתידיות, הרב כאן קודם כל בכלל בא בהקשר, בוא נאמר ככה, הישראלי לומר ש... וכל מה שלא יהיה, תמיד ישראל תתגלה דרך הדברים האלה. והמקום המיוחד שלה, הוא סוף סוף, האופי המיוחד שלה, זה לא שהיא לא בעלת אופי מוגדר, אלא שהיא כל כולה קמה לגילוי אור אלוקי, כאילו. אז אולי כדי להבין את הדברים יותר, איך אנחנו מוכן את הזמן, אבל? מה זה אומר? רק אולי, זה אולי רק טיפה רק לחזור עכשיו להבין יותר את הבחינה הצפונה, ממש ככה לסיים את זה מהר. אז זה מה שהרב כאן כותב בשתי אגרות, יש פי ג' ושינה, מסביר את כל הסוגיה הזאת. אז כתוב לכל הקלות, לדרוש ביתנו תמוש לדבר, פני מה נוקרים את הצלק והטוב מתחס לבחירה חופשית. הם שומעים לפשוטים של חופש הגמור. אחרי גבור רצון שאין בו שום מקם בחוץ, אז זו גאה עצמות של מותחים. כפי זה תוכנית של הגורל הטוב והרע. לכן רק כפי זהות עצמית, או שנמשך הטוב והרע לנושא אותו החיים. מיד שאנו עובדים ונוכל זה נגוזרים למור, כל טוב שאיננו בחירי, איננו טוב גמור, מפני שאין עצמיות של נושא המתאחד ובכל מילה עם טובו. בכל טוב מדעת רק באותה מידה שהמקבל אותו ספג אותו לתוכו. כן, אולי אין זמן, תקראו אותי גם שנמצאת שם הרב שולל את התפיסה המעוותת שחושבת שדבר שבא לידי בחירה חופשית הוא ראוי להוקרה כי אדם השקיע בו ולתפיסה פשוטה של הנמא דכיסופא, כי הרב שם אומר שאדם בצדק יכול לומר למה אילצת אותי בכלל להיות בתוך המערכת הזאת, ולכן הרב אומר ברור שבחירה חופשית היא רק צורה חיצונית שמשקפת משהו הרבה יותר עמוק, שמשקפת את המקום שבו החותם האישי של אדם בא בו לידי ביטוי. כאילו בעצם יותר רק בתור ראייה חיצונית, זה שהייתי יכול לבחור במשהו שם, ואף אחד בחרתי בדבר שם את זה, זה אומר שהנקודה העצמית שלי נמצאת שם. אבל הרב דרך זה בא בעצם קצת להסיר את המעטפת שנקראת בחירה חופשית, אומר הבחירה בין טוב לבין רע היא משהו משני כלפי משהו הרבה יותר עמוק, שזה בעצם היכולת לגעת בנקודות הגורליות הפנימיות של האדם. והרב כאן איתו נקרא זה קצת לצערי עוד פעם קצת בדילוגים, ועל פי זה הנדים של החופש המוכל את נטיית הבחירה על פי עצמות, אני חושב שקודם דעת הטוב וכי הוא נשום ללמוד את הבחירה חופשית, שאולי נדלג קצת השקפה על פני הטוב. אתם רואים שורה שירית כזה, המותר לתים לא רוצה לתכם להכיר שיש נמצאות חופש נעלם. שני זה לפועל כי מחלקים קטנים מאוד בכל שירותו, זה החופש נעלם, הוא מסתגל את העצמיות שבחיים, בואו נצא את סגולת הטוב, וחופש הגלוי נראה בפועל לנהוג עם גילוי קלוש מקלותו. שאנו עולים מחווה הוויה למעלה מפלטם של הזמן מקום, עדיף שהצפייה עלינה חובקת את החופש הגמור, ועל פיה מתעצם הטוב ונושא מקבל אותו. רק החלק הקטן, אני רואה בתור בחירה מעשית, זה פעמים בגילוי את אורחות הטוב והרע, וכל למעלה מזה, כשאנו באים לדרוש בתור כל מערכות הטוב והרע, שאנו אותו לבחירה גלויה, ונוציאים אותו בבחירה גנוזה של הצפייה הכללית. עומדת תמימה לכל האחרים המעשיים, שרק מטרה של טובה מוחלטת גורמת, שתשאר מידת בחירה כזאת בגניזתה, זה בחירים הקבוצה של מסיבות מכריחות. אני קצת אנסה להסביר את הדברים של הרב, ועוד פעם אני מרגיש ככה קבוץ מאוד בזמן, אבל רק אני אעשה ככה בצורה כדי לומר, הרב בעצם אומר שמכיוון שהבחירה היא משהו מאוד מאוד, הבחירה החופשית בין טוב לרע, היא מאוד מאוד משמעותית, אבל יותר בתור, כמו שאמרנו, כסימן לעובדה הזאת שהנוכחות שאדם בא לידי ביטוי, אז הרב אומר, יש משהו שיכול לדלג מעל מושגי הזמן. ובעצם התשובה שכבר הכוזרי אמר לשאלת הידיעה והבחירה, כן, הזכרנו בעבר את הכוזרי, נכון, שהוא אומר שבעצם הקדוש הוא יודע מה אני יבחר מחר, אבל לא שידיעתו היא סיבת הבחירה, אלא בחירה היא סיבת הידיעה. כמו שהקדוש הוא יודע מה בחרתי אתמול, או נגיד אני יודע מה שפלוני בחר אתמול, אז לא בגלל שאני יודע הוא בחר אתמול, אלא הוא בחר ולכן אני יודע. כך אומר כוזרי, פלוני מחר יבחר מה שהוא יבחר. הקדוש הוא היום יודע מה הוא יבחר מחר, כן? אבל הבחירה היא סיבת הידיעה, ולא הידיעה היא סיבת הבחירה, כן? אתם, בסדר, אני שרה שאני מדבר את זה ככה בצורה מפוצטת. מאחורי הדברים האלה, בעצם הרב אומר, קצת עכשיו הרב מעמיק הזה, זה מונחים קצת פילוסופיים, מה שהכוזרי וגם פי זוכנה השג אמר. הרב אומר, מאחורי הדבר נספר משהו יותר עמוק, שבעצם מושג הבחירה, כמו שאמרנו, כבר שזה רק סימן שהוא משתקף דרך היכול של אדם לבחור בין טוב לבין רע, שזה בעצם עובר דרך העצמות של אדם. אבל עיקר הדברים שקשור לסוג של חיים כאלה שקשורים ליכולת של חירות, של יכולת של יצירת תופעות חיים מחודשות. אז זה שהקדוש ברוך הוא, כאילו הרב, לא נקרא זה כמה, זה בפלקס תזווה ממאלף, אומר, ויש לזה גם עוד מקום במשל שם, שם אומר, מנסה את זה ככה, שמקווה שקדוש הוא ידע שעם ישראל במהלך ההיסטוריה יבחר בהרבה דברים טובים, לכן הוא השפיע עליהם את הסגולה האלוקית, כן, שזה קצת הניסוח של מעין הניסוח של הקוזרי, שבגלל שהקדוש הוא צופה את שאנחנו ניקח את הטוב הזה למקום נכון, לכן הוא השפיע עלינו את כל ריבוי הטובה הזה. אבל אולי יותר נכון לנסח את זה, וככה זה נראה בניסוח של הרב כאן באגרות, שבעצם הרב אומר, הקדוש הוא השפיע עלינו סוג של חיים מאוד מאוד עצמיים, וודאי שמהלך הדורות יגלה זה דרך התהליכים הבכירים. זה מכיוון שהתהליכים הבחירים, כמו שאמרנו, אני עכשיו קצת יחדד יותר. קודם אמרתי שהתהליכים הבחירים יותר סימן לזה שהעצמיות שלנו, אני אומר יותר מזה, הם לא רק סימן, אלא גם האופי. האופי של נקודת חיים עצמית שהיא מתגלה בעולם בצורה כזאת של, בצורה של חירות, בצורה שהאדם עצמו מתוכו בא הבחירה הזאת. בהקשר מסוימת זה אומר הרב, גם אם הבחירה הזאת היא כאילו קדמה השפעת השפע האלוקי, אבל בהופעה שלה בעולם היא תתגלה דרך תהליכים של בחירה, דרך תהליכים שבעתיד אנחנו נתמודד עם הדברים ונבחר בטוב ונזיח את הרע, אז גם כסימן אבל גם כאופי של סוג כזה של גילוי אלוקי שמתגלה לא בצורה המוטבעת שלו אלא בצורה הדינמית החירותית שלו, השתקף בתוך הדברים האלה. ולכן הרב משתמש בביטויים שזה בעצם המדרגה של יעקב אשר פדה לאברהם, או שהאבות הורשים את הבנים, שהקדוש ברוך הוא השפיע באבות זרם חיים גדול כזה, אבל מה שנותן לו את את הסגנון החי שלו, זה מה שבפועל השתקף דרך הבנים. אז מה יוצא שכאילו בעצם מעם ישראל, הרי אנחנו יודעים שאחרי אבות הייתה נסיגה גדולה, היו הרבה הרבה משברים, ועם ישראל אחר כך מכוח עצמו בעתיד יבחר את מה שאבות בחרו. אז כשהם מסלם את זה כזה, לא שאבות היו טובים, נכשענו וחזרנו לעבר, אלא בעצם כל מה שקיים באבות הוא קיים בזכות הבנים. האבות רק, הקדוש ברוך הוא יצא בהם את השיטה הזאת של גילוי אלוקי שמתגלה דרך הבחירה, שיש צד מסוים שאולי קצת אפילו מיוחד במציאות, שבמהלך המציאות בעתיד היא תסתבך, כי היא יורדת לתוך מציאות עולמית, אז היא יורדת למקום כזה שיכולה להיות נע לכאן ולכאן, אבל במידה מסוימת רק ברגע שהבנים יגלו את זה בצורה של בחירה, זה מה שיעיד סופו על תחילתו ויפתח מסופו על תחילתו את כל המדרגת החיים העצמית מיוחדת שקיים באבות, שהיא מהותה היא איך אלוקים מתגלה בצורה של חופש, היא זאת שבמהלך הדורות יתגלה דרך הבנים עצמם. והרב יש לו איזה ביטוי כזה שהרבה פעמים הקדוש הוא משפיע טובה לעם ישראל שלכאורה הם עדיין לא רואים אליה, אבל מה שזה לא סותר את מושג נעמת הכיסופה, או בצורה יותר עמוקה את הסוגיה הזאת של אמת מה תצמח, שאיך הכל מתגלה דרכנו, כי זה ברור שרוב הטובה הזאת הוא בסופו של דבר בעתיד יסתבך, כי זה חלק מהקדם מהותית בסוג כזה של טובה, שהוא קשור אל התנועה החופשית של העולם, ושהוא יורד אל העולם, הוא לא כמו חוקי טבע אחרים נע במסלולו, אלא תמיד כמו מלחמת ששת הימים, קדוש הוא ישפיע לשבת טובה, אז ברור שאחר כך בא כל מיני משברים וכל מיני תנועות שהתקמו אל מולה, כי הדבר הזה, חלק מאופיו זה שבעתיד הוא יצמח מתוכנו. אז עכשיו זה צריך לראות את הכל כאיזשהו רצף אחד עמוק, זה מה שבעצם קשור למושג הזה שנקרא, קודם כל אצל הרב הביטוי הפשוט של הביטוי בחירה צפונה, כי הקדוש הוא ראה מה צפון בדבר הזה בעתיד, והבחירה הזאת היא אולי בצד הגלוי עדיין לא רואים אותה להגנוזה, אבל היא עוד תצא אל הפועל, היא עוד בעתיד תגלה עצמה בצורה של אמת ולא תשמח. אז יש כאן מה שהרב כותב כאן בקובץ א' תו ר' לח' מעין דומה לזה, יש מזכה שעדיין מצאתי אותה, והיה כאן הרגיל שיכול להרוב שיתוקן העולם כולו. יכול לצלול שוב בצורה שלמה. ובזה מקבלים שפע חיים. תוך גדול בהקפה מוצאה עד לצורה שהצדק אומר, הקדוש ברוך הוא, תן, והיה כן איש, עם ישראל עדיין לא רואה לשפע הזה, אבל אני מבטח הקדוש ברוך הוא, עם ישראל עוד יהיה, זה יהיה מוצדק לתתם את השפע הזה, ומקבלים את זה לא בתור מתנת חינם, אלא זה בתור הלוואה. זה משהו כזה שהשפע ניתן בהווה, ואם בחרו זה בעתיד, אז מה משנה אם בחרתי ואני מקבל את השכר, או קיבלתי את השכר ואחר כך בחרתי, אם המהות של הדברים היא שיטה אלוקית שמגנת עצמה דרך עולמיות. עוד פעם, אם כל הסוגיה של בחירה חופשית הייתה הוגן ולא הוגן, השקעתי ולא השקעתי, אז באמת יכול שהיה קושיה למה לתת את השכר לפני כן. אבל בגלל שכל זה רק סימן לגילוי אלוקי שמגנת דרך חופש, אז יכול להיות שצדיק יורר דבר כזה שעם ישראל קודם כל מקבל את הסוג מדרגת החיים, את סוג השפע הזאת, והתהליכים ההיסטוריים בעתיד עוד יצדיקו אותה. זה מה שאומר,
מי נתן את האופי הזה?
איך?
מי נתן את האופי הזה? הקדוש ברוך הוא כאילו נתן את האופי הזה, נכון?
נכון, כן. אני אגיד, אבל אם תגיד, מה אתה נתן, רק שאתה.
נתן,
נטע, אולי אפילו יותר מנטע. הכוונה, המשיך את עצמו בנו. שזה בעצם אומר שיש כאן משהו, ברשת, אל תצא הפרדה בין הקדוש כולה בינינו, אלא כחלק השם עמו. אז בעצם זה אומר, עם ישראל, זה ההנחכה של הרצון אלוקי, כפי שופה עצמו בסגנון עולמי, בגילוי עולמי. ומלא, יש כאן משהו כזה שבעצם יש כאן מדרגת חיים מאוד מאוד גדולה, שכל יופייה אישי מגלת מה בצורה לא של העצמות אלוקית, אלא של רצון אלוקי, ועוד רצון אלוקי שפונה כלפי עולמות, אז הוא מגלה את עצמו גם דרך הרבה תמורות ומאמרות גדולות, ובצורה מעשית מלא כל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק הלא כמל, יש לו באמת את היכולת האמיתית כביכול אפילו להכריז הקדוש ברוך הוא לא זד משם שקרו אימי שכן שהמידע שאומר על צדיקים שהקדוש ברוך הוא נתלה בצדיקים בלכותי מרן למד ג' מי מושל בי צדיק מושל בירת השם, כן, שממש, אנחנו ממש מנבטים את האור הלוקי הזה בעולם. עכשיו, אם אתה מדבר, זה אולי רק נסיים במשפט הזה. אם אתה מדבר על המהות, אתה יודע, המהות היא פורה מאוש. אם אתה מדבר על איך זה יתגלה, כאן יש לגמרי מרחב לסגנון הזה להתגלות בעולמיות. ודרך כל אחד ואחד מישראל, אנחנו יכולים להחליט אם להתגלה בצורה של ביתה או בצורה של אחי שינה בסגנון כזה או בסגנון אחר באלף וריאציות שונות איך התהליך הזה יתגלה. יש אנשים שמזלזלים מושג הזה שנקרא האיך, כך זה המה, יש בזה משהו נכון, אבל יש משהו בדווקא מסוגת הרצון שכמו שהרב הנזו כותב בתחילת אורות הקודש שאיך יותר גבוה מהמה, שכל סוגיית הרצון דענו כל סוגיית גילוי אלוקי שפונה אל העולם, שם האיך הוא הרבה יותר משמעותי. זאת אומרת זה כי זה בדיוק המקום הזה שבו הדבר הזה מתגלה בצורה כאילו במקום המחדש שלו, במקום המייצר שלו. ועכשיו מסלם זה כאן, כל אחד ואחד יש לו את המרחב השלם לגמרי לתת לאיך האור הלוקי יתגלה בעולם. את מה אנחנו מגלים? בסוף מגלים רק את התמות שנקראת אלוקות, אבל איך אנחנו מגלים אותה? זה בדיוק האופי המיוחד שהיא דקה מתגלה בעולם. ובקשר לזה לכן הרב אומר, גם אם כמו שהרב אומר צדיק ואני מוכרחים לצאה בגלל המשיכה, שכל השפעות באות בדרך הקפה. בסוף טוב איש חוננו מלווה, שיש משהו בסדר של עקבת את המשיכה, שהוא בא תמיד לצורה כזה שכל כל כזה שהוא משפיע את המדרגות החיים האלה, ואחר כך המציאות לאט לאט הולכת ומברת את עצמה, שחלק מזה יוצר הרבה הרבה נפילות ומשברים ובירורים, כי הכל צריך סוף סוף להתברר בתוך המציאות עצמה. אבל זה תנועות כאלה שבמרחב החופשי המלא שלהם מגלים סוף סוף את הנקודה הגורלית, את הנקודה האלוקית שעומדת בסוד המציאות.
הבחירה תכונה, זה לא תכונה. זה מה שהרמת לא עומדים בין מה לאיך, שהבחירה הספונה זה האיך שעוד לא יצא לך.
בדיוק, כן, בדיוק. הבחירה הספונה זה
האור האלוקי.
בדיוק, זה שאתה אומר. אנשים יכולים לטעות שבחינת גלויה זה הבחירה החושית שלנו, ובחינת ספונה זה שקדוש הוא בחר בנו, כן, או הצד הטוב פנימי, העצמי שבנו שהוא טוב. אבל שתיים קשורים למושג בחירה של חופש, של גם אפילו יכולת להחליט, אלא יש את הבחירה של ההווה ויש את הבחינה שהיא גנוזה לעתיד, כאילו שעדיין לא יצא לפועל, אבל סוף סוף זה סוג של טוב כזה שהוא ודאי יתגלה דרך בחירה כאילו, ולכן, וזה העיקר שבעצם זה סוג של גילוי מיוחד כזה שמגלה חירות אלוקית. אם אנחנו נשארים עדיין מושגים של מושגי השכה ועונש, אתה יכול להגיד זה הוגן, זה לא הוגן. אבל אם אתה מדבר יותר בשאלה, האם זה מתגלה בצורה של הכל קשור לצדים החוקיים של המציאות, או שהכל קשור לצדים המודררים החופשיים של המציאות, אז זה סוג כזה של קדושה שהיא כולה חופשית לגמרי, והיא גם תתגלה בעתיד בצורה חופשית לגמרי, וזה מה שהרב ככה אומר בצורה מאוד חריפה, שהאבות הופשים את הבנים, והאבות צריכים לגלות בנו, בעצם עיקר הסיפור זה לא האבות, ואנחנו רק מתאים את עצמנו אליהם, אלא עיקר הסיפור זה הבנים, והם רק הגרעין היסודי, שסוף סוף יצא לפועל דרך התהליכים.
מה הקשר לזה שהבחירה שלנו היא שיקוף של בחירה אלוקית? כי לפי מה שאנחנו עושים בחירה צפונה, זה בעצם הבחירה צפונה בתוכנו, זה לא כמו שבתחילת האיגרת שזה כאילו מתחיל בבחירה אלוקית, אז מופיע בנו.
כי כל בחירה אלוקית היא כזאת, עוד פעם, כי כל בחירה אלוקית היא כזאת, כשהקדוש הוא בוחר, הכוונה זה, כשהקדוש הוא יודע עצמו בצורה של חופש כאילו. ושיש לו משהו שם שהוא תמיד, איך? אז מי אמר זה בסוף זה עומק סוגיית הסגולה. עומק סוגיית הסגולה זה לא מה שאנחנו עושים, זה הכוונה, יש לנו טבע כזה. אלא שאנחנו חיים חיים אלוקים.